שלום וברכה, מסכת קידושין דף כ"ו, אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד. אומרת המשנה, נכסים שיש להם אחריות, הכוונה לנכסי נדלן. כפי שאומר רש"י, היינו קרקעות שאחריות כל אדם הלווה והנושה בחברו עליהן. שאם אדם מלווה לחברו כסף, הוא סומך על הקרקע שיש לחבר, שממנה הוא יוכל לגבות את הכסף שהוא הלווה במקרה הצורך, מפני שהקרקעות והבתים קיימים ועומדים, ולפיכך נסמכים עליהם. ואומרת המשנה שהם נקנים בשלוש דרכים, בכסף ובשטר ובחזקה. הוא מסביר רש"י שחזקה זה על ידי שהאדם חרש קצת את השדה, או די שמצרי, עשה סיבוב על גבולות השדה לתקן מה שצריך ולראות איפה בדיוק היא עוברת, או נעל או פרץ כלשהו בגדר של השדה. ומצד שני אומרת המשנה שנכסים שאין להם אחריות, דהיינו מטלטלין ובעלי חיים, אין הם נקנים, אלא במשיכה. וכפי שראינו במשנה הקודמת, יש דרכי קניין נוספים למטלטלין ובעלי חיים, כגון הגבהה ומסירה. אלא שהמשנה פה מתכוונת לומר שהם נקנים במשיכה, ולא בכסף ובשטר ובחזקה. וממשיכה המשנה ואומרת, נכסים שאין להם אחריות, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות, בכסף ובשטר ובחזקה. ומסביר רש"י שאם אדם מכר מטלטלין יחד עם קרקע, אז כיוון שקנה לוקח את הקרקע באחד משלושת הקניינים שהוזכרו, נקנים המטלטלים עמה. הוא מסיים את המשנה, וזוקקים את הנכסים שיש להם אחריות להישבע עליהן. מסביר רש"י, אף על גב, דאין נשבעים על הקרקעות לבדן, כפי שלומדת הגמרא במסכת שבועות, בכל זאת, היכן שטבעו אדם על כלים וקרקעות, והוא התחייב להישבע על המטלטלין, זוקקין, דהיינו גוררין המטלטלים את הקרקעות להישבע גם עליהן. ושואלת הגמרא בכסף מנלן, מה המקור לכך שנכסים שיש להם אחריות נקנים בכסף? עונה על כך, אמר חזקיה, אמר קרא שכתוב בפסוק, שנאמר על ידי ירמיה הנביא ערב היציאה לגלות הראשונה, שעם ישראל עוד יחזור לארצו, וכך אומר הנביא ירמיה, שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וכתום והעד עדים בארץ בנימין ובסביבי ירושלים ובערי יהודה ובערי ההר ובערי השפלה ובערי הנגב כי אשיב את שבותם נאום אדוני. הרי שכתוב במפורש ששדות בכסף יקנו. מקשה על כך הגמרא ואימא ואולי תאמר שאין הקניין בכסף מושלם עד דאי כשטר. עד שיהיה שטר שיינתן בהמשך לנתינת הכסף וכתיב בהמשך הפסוק וכתוב בספר וכתום. דוחה הגמרא, אי היה כתוב את המילה יקנו לבסוף, דהיינו, שדות בכסף וכתוב בספר וכתום יקנו, אז אכן כדכא אמרת שהקניין חל רק לאחר שנתינת השטר משלימה את נתינת הכסף. השטה, אבל עכשיו דכתיב את המילה יקנו מעיקרה, בתחילת הפסוק, מיד אחרי המילים שדות בכסף, מכאן משמע, כסף קני והשטר הוא רק ראיה באלמו. ומסייג את הדברים, אמר רב, לא שנו שניתן לבצע קניין של נדלן בכסף בלבד, אלא במקום שאין כותבים את השטר של המחירה כחלק מתהליך הקנייה. אבל במקום שכותבים את השטר של המחירה כחלק מתהליך הקנייה, לא קנה לוקח את השדה כל זמן שלא נכתב השטר, שכיוון שרגילים לכתוב שטר מחירה, אז לא סמכה דעתו של הלוקח עד שהוא יקבל את שטר המחירה, מפני שעיקר דעתו לקנות את השדה כאשר הוא יקבל את שטר המחירה, מקביל בימינו לרישום בטאבו. ולמרות זאת אומר רב, ואי פריש פריש. ואם הקונה אמר במפורש, שאם רצוני יקנה לי כספי או יקנה שטרי, יחול הקניין לפי מה שהוא אמר במפורש. הוא מביא הגמרא דוגמה לדבר, כי כמו דרבי דיבר אבין, כי זה בנערה, כאשר הוא היה קונה קרקע, אמר, אי באינה בכספה יקנה, אי באינה בשטרה יקנה. אם ארצה, אני אבצע את קניין השדה בכסף בלבד, ואם אני ארצה, אני אבצע את קניין השדה בשטר בלבד. עד לכאן הציטוט של דברי רב אידי ברבין כאשר הוא היה עושה עסקת נדלן, ומבאר את הגמרא, מדוע הוא אמר את שתי האפשרויות. אי באינה בכספה יקנה. אם ארצה, אז על ידי הכסף בלבד ייגמר הקניין, דאי באיתו למהדר, לא מציתו אדריתו. שאם בא מוכר לחזור בה מהעסקה, יוכל רבי דיבר אבין לומר לו, אני רוצה שיקנה לי כספי את השדה. מצד שני, ואי באינה בשטר היקנה, ואם אני ארצה. הקניין יחול רק על ידי נתינת שטר המחירה, דאי באינה למהדר הדר נבי. שאם רבי דיבר רבי נרצה לחזור בה מהעסקה, הוא יוכל לומר למוכר, איני רוצה שיהיה כספי קונה עד שיגיע השטר לידי, וכל זמן שלא קיבלתי את השטר, אני יכול לחזור בי מהעסקה. ציטוט מהמשנה, ובשטר, ושואלת הגמרא מנלן, מה המקור לכך שניתן לקנות קרקעות בשטר? ומציעה הגמרא, אילי, מה אם תאמר שזה משום דכתיב בפסוק הקודם שראינו, וכתוב בספר וחתום והעד עדים, ומכאן תרצה לומר שיש קניין אף בספר לבדו, והאמרת שהשטר בפסוק הזה רק ראיה באלמו. אלא אומרת הגמרא, המקור לכך שניתן לקנות קרקע בשטר, מהכה, מכאן שכתוב בירמיה, ויקח את ספר המקנה, את החתום, המצווה והחוקים ואת הגלוי. ולמרות ששני פסוקים לפני כן כתוב שירמיה נתן כסף לחנמל בן דודו, מהפסוק הזה משמע שהקניין בוצע על ידי לקיחת ספר המקנה, דהיינו שטר המחירה. ומסייג את הדברים אמר שמואל, לא שנו שניתן לקנות קרקע בשטר בלבד, אלא כאשר מדובר בשטר מתנה. אבל כאשר מדובר במחר, כך שבנוסף לשטר, המוכר צריך גם לקבל כסף, הרי שהלוקח לא קנה עד שייתן לו דמים. מפני שהמוכר לא גומר ומקנה לו את השדה עד שהוא יקבל את הכסף, ואפילו אם הוא קיבל כבר את הכסף, אין הקניין נגמר עד שהוא יקבל על כך שטר. אלא אם כן, כפי שציינה הגמרא קודם, הוא אמר במפורש אחרת. מיטיב מקשה על כך רבי מנונה מהברייתא הבאה שאומרת, בשטר כיצד? כתב לו על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בהם בנייר או בחרס שווה פרוטה, אם הוא כתב את הנוסח הבא, שדי מכורה לך, או שכתב לו שדי נתונה לך, הרי זו השדה מכורה לפי הנוסח הראשון ונתונה לפי הנוסח השני. עד לכאן לשון הברייתא, ומשמע מהברייתא שגם בעסקת מחר, העסקה גמורה ברגע שהוא נתן לו את השטר, וקשה על דברי שמואל שאמר שבעסקת מחר אין הקניין גמור עד שייתן לו גם את הדמים. הוא מביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, הוא, רב ימנון המוטיב לה, הקשה את השאלה, והוא גם מפרק לענה את התשובה, שהברייתא מדברת במוכר שדה ומפני רעתה. והיות שהוא שמח להיפטר מהשדה הגרועה שלו, אז נוח לו שבנתינת השטר תיקנה השדה ללוקח, כדי שהלוקח לא יוכל לחזור בו מהעסקה. תשובה שנייה, רב אשי אמר, שלא מדובר בבריתא בשתי עסקאות, אלא מדובר על עסקה אחת שבמתנה ביקש לתנה לו את השדה, ולמה הוא כתב לו לשון של מחר, שדי מכורה לך, בנוסף ללשון המתנה שדי נתונה לך? כדי לייפות את כוחו. שאם בעל חוב ירצה לגבות ממנו את השדה בגלל שיש לו חוב על מי שנתן לו את המתנה, הוא יוכל לשוב לנותן המתנה ולטבוע ממנו את שווי השדה שהוא קיבל ממנו. ושואל על כך תוספות, אז אם כך, למה הוא כתב לו את לשון המתנה? שהרי אני מבין למה הוא כתב לו את לשון המחר משום האחריות, כפי שהסביר רשי, אלא מה ייפוי כוח יש בלשון של מתנה. הוא מביא על כך תוספות שתי תשובות. תשובה ראשונה, שמדובר שהוא כתב לו שני שטרות. שטר אחד בלשון מחר ושטר אחד בלשון מתנה. אם הוא צריך לאחריות, אז הוא מראה את השטר של המחר, ואם הוא צריך לדינה דבר מצרה, הוא מראה את השטר של המתנה. ודין בר מצרה זה דין בדיני שכנים, שמי שיש לו קרקע סמוכה לקרקע של חברו העומדת למחירה, יש לו את הזכות לקנותה אם הוא ירצה לפני כל אדם אחר, כי הוא בר מצרה. ואם מחר בעל הקרקע את הקרקע לאדם זר, מסלקים את הקונה, ובעל המצר מחזיר לו את המחיר שהוא נתן בעד הקרקע. מקור הדין הזה אינו מפורש במקרא, אבל חז"ל למדו זאת מתורת המוסר הכוללת בפסוק, ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוקיך. ודין הדר בר מצרה שייך רק כאשר מדובר על מחירה בכסף, ולא כאשר מדובר על נתינת מתנה של הקרקע. וממילא, אם יש ערעור מטעם דין בר מצרה על השדה שניתנה במתנה, הוא מראה את שטר המתנה ומצניע את השטר של המחר. תשובה שנייה שמביא הירושלמי, שיפוי הכוח שקיים בשטר מתנה זה לגבי בור ודות, דהיינו מאגרי מים שנמצאים בשדה, שאדם שמוכר שדה בסתם לא מכר את מאגרי המים, אבל אדם שנתן את השדה במתנה, הרי הוא נתן אותה בעין יפה, וממילא הוא נתן הכל. ציטוט מהמשנה ובחזקה. ושוב שואלת הגמרא מנלן, מה המקור לכך שניתן לקנות שדות בחזקה? עונה על כך אמר חזקיה, אמר קרא שכתוב בפסוק, לאחר חורבן הבית הראשון, שנשארו מעט יהודים בארץ, אמר גדליה בן אחיקם, שמונה כשליט מקומי מטעם נבוכדנצר, לישמעאל בן נתניה ואנשיו, ואני הנני יושב במצפה לעמוד לפני הכסדים אשר יבואו אלינו, ואתם אספו יין וקיץ, קיץ הכוונה לתאנים, ושמן, ושימו בחיליכם ושבו בעריכם אשר תפסתם. ולמד חזקיה במה תפסתם בישיבה, שהמילה תפסתם מתייחסת למילה שבו, ומכאן ההוכחה שקונים את הארץ על ידי חזקה. מקור נוסף, דבי בבית המדרש של רבי ישמעאל תנא, שנו את הברייתא הבאה על הפסוק, כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם, וירשתם אותה וישבתם בה, במה ירשתם בישיבה. ציטוט מהמשנה, ושאין להם אחריות, אין נקנים אלא במשיכה. ושואלת הגמרא, מנהלן, מה המקור לכך? עונה הגמרא דכתיב, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. ויכלה התורה לכתוב, או קנו מעמיתך. למה היא כתבה מיד עמיתך? כדי לומר שמדובר על דבר הנקנה מיד ליד, דהיינו באמצעות משיכה. אבל הפירוש הזה מסתדר רק לדעת ריש לקיש, שאמר במסכת בבא מציעא, שמהמילים או קנו מיד עמיתך לומדים שמדין תורה, מטלטלין נקנים במשיכה. אבל הוא לרבי יוחנן דאמר שם, דבר תורה שמדין דאורייתא מאות קונות מטלטלין ולא משיכה, והוא לומד את הדברים ממה שנאמר לגבי הקדש ונתן הכסף וקם לו, אז לדבריו, מה איקה למימר? כיצד הוא יסביר את דברי המשנה, שלכאורה בדומה לשאר הקניינים שהוזכרו, גם משיכה קונה מדין תורה? מתרצת הגמרא שלדעת רבי יוחנן, תנא תקנת דרבנן כתני. התנא של המשנה אמר תקנת חכמים, שאכן מדאורייתא על ידי נתינת הכסף המטלטלים נקנים, אבל לקחו חכמים את קניין המעות ואמרו, לא תקנה מטלטלין על ידי כסף, אלא רק באמצעות משיכה, גזרה השם היומר לו המוכר לקונה, נשרפו חיתך בעלייה. שאם לאחר מתן הכסף ולפני ביצוע משיכת המטלטלין תפרוץ שריפה, חששו חכמים שהמוכר לא ישתדל להציל את המטלטלין מהשריפה, ולכן הם גזרו שבמטלטלין רק עניין של משיכה יועיל. ציטוט מהמשנה, נכסים שאין להם אחריות, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות. ושואלת על כך הגמרא, מנענה מילי, מה המקור לכך? עונה על כך, אמר חזקיה, דאמר קרא, שכתוב לגבי יהושפט, כאשר הוא נתן את המלוכה ליהורם בנו, וייתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות, עם ערי מצורות ביהודה, ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכור. הרי שאת המתנות שהם המטלטלים, הם קיבלו אגב כך, שהוא נתן להם ערים בצורות. ובעקבות כך, איבאי עליה, הוא נשאלה אליהם השאלה הבאה, האם בקניין אגב, באינן צריך שהמטלטלין יהיו צבורים, מונחים באותו הקרקע, או שהקניין יכול להתבצע גם אם הם לא צבורים באותו הקרקע? עונה על כך, אמר רב יוסף, תשמה. בו שמה הוכחה ממשנה במסכת פאה. רבי עקיבא אומר, קרקע כלשהו חייבת בפאה. כפי שאמרה התורה לגבי מתנות עניים, ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך לקצור. והכוונה להנחת מעט כמה בסוף שדה של תבועה או קטניות, או הנחת מעט פירות המחוברים עדיין לעצים לטובת העניים. וקרקע כלשהו חייבת גם ובביקורים, מהפרי הראשון שצומח באותה הקרקע משיבת המינים, הפכנו דף ולכתוב עליה פרוסבול, ומסביר רש"י שאומרת הגמרא במסכת גיטין, אין כותבים פרוסבול אלא על הקרקע, ואם יש קרקע כלשהו ללווה, אז כותבים עליו פרוסבול, אפילו אם מדובר על חוב שהוא גדול משווי הקרקע, ועל ידי כך, שוב לא תשמט השביעית את החוב, מפני שכאשר תיקן הלל פרוסבול, הוא תיקן אותו על ידי שיעבוד קרקעות הלווה, וזה מפני שחכמים מתקנים תקנות לפי המציאות הרגילה, ובדרך כלל אין אדם מלווה כסף, אם אין ללווה קרקע שבמידת הצורך הוא יוכל לגבות את החוב מהקרקע. וממשיכה המשנה ואומרת, ולקנות עמה נכסים שאין להם אחריות. עד לכאן לשון המשנה, הוא מוכיח רב יוסף, והיא אמרת שבאינן, שצריך שהמטלטלים יהיו צבורים על גבי הקרקע, אז קרקע כלשהו למאי חזי. הרי מדובר על שיעור קרקע מינימלית, וכמה מטלטלים ניתן לצבור בה. ולכן בהכרח, כאשר קונים מטלטלים אגב קרקע, אין חיוב שהמטלטלים יהיו צבורים פיזית על גבי הקרקע. דוחה הגמרא את ההוכחה של רב יוסף תרגומה, שפירש את המשנה רב שמואל ברביסנה קמי לפני דרב יוסף באופן הבא, כגון שנעץ בה באותה קרקע מינימלית מחת, ואת אותה המחת הוא היה מוכר לו עם הקרקע. כתגובה לדברים אמר לו רב יוסף, כבסטן, מסבירה שהציע ארטני. במסורת השס במקום מביא עוד שני פירושים. פירוש ראשון, רבנו חננל פירש, כבסטן זה לשון גנבת דעתנו, כמו שאומרים, נמצא גנב אורק אוף יוסטוס. פירוש שני בשם ספר הארוך, שזה כמו אדם שמראה את חברו דבר מתונף. וכן כתוב בדבוס זולצבח, כבסטן, כלומר הפכת את בני מאי להקי. כי האם ייתכן שאיך פלטנה להשמועין הנמחת, שהוצרח התנה לתרוח ולהשמיע לנו קנייני מחתין? אלא בהכרח שמדובר על מטלטלים יותר משמעותיים ממחת, ולכן ניתן להוכיח מלשון המשנה, שבקניין של מטלטלין אגב קרקע, מטלטלין לא צריכים להיות צבורים פיזית על גבי הקרקע. דוחה את עברי רב יוסף, אמר רב אשי, מן לימלן, מי אומר לנו, דלא תלבה, מוכר במחת, מרגניתא דשביה אלפא זוזי. מרגנית יקרה ששווה 1,000 זוז, ורצה התנא של המשנה להשמיע לנו כיצד מבצעים את הקניין במקרה כזה. וממילא חוזרת השאלה, האם מטלטלין שנקנים אגב קרקע צריכים להיות צבורים בפיזית או לא? ועל כך אומרת הגמרא, תשמע, בו שמה הוכחה מהברייתא הבאה, שאמר רבי אלעזר, מעשה במדוני אחד. ואומר רש"י, שמדוני הכוונה שאותו איש היה מאותו מקום שכתוב בספר יהושע, מלך מדון אחד, שהיה גר בירושלים, שהיו לו מטלטלים הרבה, וביקש לתנם במתנה. אמרו לו חכמים, אין לו תקנה עד שיקנם על גבי קרקע, והבעיה שלו, שלא היה לו קרקע. אז מה עשה? הלך ולקח בית סלע סמוך לירושלים ואמר, ונקרא לפי הגרסה של מסורת הש"ס, צפונו זה לפלוני ואימו מעצון ומהחביות, ומת אותו מדוני, וקיימו חכמים את דבריו. הוא מביא רש"י שני פירושים מה הכוונה בית סלע אחד. אפשרות ראשונה, לקרקע מאוד קטנה, מלוא רוחב מטבע סלע. אפשרות שנייה, שזו אמנם הייתה שדה גדולה, אבל היה שם סלע ממש שהוא גבוה וחדוד, כך שלא ניתן היה להעמיד עליו צאן וחביות. עד לכאן לשון הברייתא, ומוכיחה הגמרא, והיא אמרת שבקניין מטלטלין אגב קרקע, בעינן צריך שהמטלטלין יהיו צבורים בה בקרקע באופן פיזי, אז בית סלע שקנה אותו מדוני למאי חזי, למאי הוא ראוי. אלא מכאן הוכחה, שבקניין מטלטלין אגב קרקע, המטלטלין לא צריכים להיות צבורים בקרקע פיזית. דוחה הגמרא את ההוכחה, מי סברת שבית סלע הכוונה לסלע ממש? או במשמעות של מטבע, או במשמעות של אבן? אלא מהי הכוונה סלע? דנפי שטובה, שהשדה הזו הייתה גדולה מאוד, ומה עיקרו לסלע? מפני דקשי כסלע. שהאדמה שם הייתה קשה כמו סלע ואינה בעצריה, ולכן הוא יכל לקנות אותה בזול. וממשיכה הגמרא ומנסה להביא הוכחה נוספת, תשמע, בו שמע הוכחה, מגרסה אחרת לאותו סיפור, דאמר רב יהודה אמר רב, מעשה באדם אחד שחלה בירושלים. הוא מסביר רש"י, שמי שגרס שאותו אדם חלה והיה גוסס, הוא סבר לה, כרבי אלעזר, דאמר במסכת בבא בתרא, שבין אם מדובר על אדם בריא, בין אם מדובר על אדם מסוכן, דהיינו גוסס, אין דבריו כימין בדיבור בלבד, אלא רק בקניין. מפני שלרבי אלעזר, דברי שכיב מרע אינם ככתובים וכמסורים דאמו, ומהסיבה הזו אמרו לו חכמים לאותו אדם בהמשך הסיפור, שאין לו תקנה להקנות את המטלטלים שלו, אלא על גבי קרקע. ואמרה לה, ויש גורסים את הסיפור, שאותו אדם בריא היה. וזה כשיטת כרבנן, שסוברים שאם הוא היה גוסס, הרי חכמים סוברים שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו, ולכן הוא לא היה צריך לבצע קניין על המטלטלין. הוא ממשיך הסיפור, שהיו לו מטלטלין הרבה וביקש לתנם במתנה. אמרו לו חכמים, אין לו תקנה עד שיקנם על גבי קרקע. אז מה עשה אותו אדם? הלך ולקח בית רובע סמוך לירושלים. הוא מסביר רש"י שבית רובע זה בית זריעת רובע הקו לפי החשבון של שעתיים בחצר המשכן. חצר המשכן היא התחום המקיף את המשכן סביב. החצר הייתה מוקפת עמודים וקלעים, כלומר יריות משום כבוד המקום, ובתחומיה הייתה נעשית העבודה. באשר למידות החצר נאמר בתורה, ועשית את חצר המשכן לפעת נגב תימנה 100 באמה אורך לפאה אחת, וכן לפעת צפון באורך קלעים 100 אורך, לפעת ים קלעים 50 אמה, ולפעת קדמה מזרחה 50 אמה. זאת אומרת ששטח חצר המשכן היה 5,000 אמות מרובעות, שזה השטח לזריעת בית סעתיים גרעיני חיטה, שזה שווה ל-12 קו. ואם נרצה לעשות חשבון, כמה הוא השטח לזריעת בית רוב הגרעיני חיטה, דהיינו רבע קו, יצא לנו בקירוב שטח של 104 אמות מרובעות. אז אותו אדם שלקח בית רוב הסמוך לירושלים ואמר, טפח על טפח לפלוני ואימו 100 צאן ו100 חביות, ומת אותו אדם, וקיימו חכמים את דבריו, עד לכאן הסיפור, ומוכיחה הגמרא, והיא אמרת שבקניין מטלטלין אגב קרקע, באינן צריך שהמטלטלין יהיו צבורים פיזית על גבי הקרקע, אז שטח של טפח על טפח למאי חזי. למה הוא ראוי? ודאי לא למאה צון ומאה חביות. אלא מכאן הוכחה שבקניין מטלטלין אגב קרקע, המטלטלין לא צריכים להיות פיזית צבורים על גבי הקרקע. דוחה הגמרא את ההוכחה, אך במאי עסקינן, כאן באיזה מציאות מדובר לדמי. מסביר רש"י, מעות היו בידו ליתן אותם במתנה, והוא צבר פיזית שווי של מעות של 100 צון ו-100 חביות על הקרקע שהייתה בשטח של טפח על טפח. ואומרת הגמרא, הכנה ממסתברה, כך גם מסתבר לומר, דאי סלקא דעתך, כי אם היה עולה על דעתך שמדובר על 100 צון ו-100 חביות ממש, אז מדוע בכלל הוא היה צריך ללכת לקנות קרקע? נקנינו נעלי בחליפין. הוא היה יכול להקנות אותם על ידי קניין חליפין. ומזה שהוא לא עשה את זה, מסתבר שהיה לו מעות בשווי של 100 צון ו-100 חביות, ולכן הוא לא יכול היה להקנות את המעות בחליפין, כי הגמרא במסכת בבא מציעא אומרת שאין מטבע נקנה בחליפין. מקשה הגמרא, ואלא מאי, אתה רוצה להוכיח מכאן? לדמי, שמדובר שהוא רצה לתת לו מתנה את המעות? אבל אם כך, מדוע חכמים אמרו לו שהוא חייב להקנות אותם בקניין אגב קרקע? הרי נקנינו נעלי במשיכה. הם היו יכולים לומר לו שיבוא המקבל וימשוך את המעות. אלא תתרץ, דלייטל המקבל מתנה, שמקבל המתנה לא היה לפנה ולכן הוא לא יכול היה למשוך אותם. החנמי, אז כך גם ניתן להסביר, שאכן היו לו פיזית 100 צון ו-100 חביות, דלייטל המקבל מתנה. ומקבל המתנה לא היה לפנה, ולכן הוא לא יכול היה לקנות אותם בחליפין. מקשה על כך הגמרא, אבל גם אם מקבל המתנה לא היה לפניו, ונזקינו נעלי אגב אחר. מדוע חכמים לא הציעו לאותו אדם את האפשרות שיגיד לאחר למשוך את הדברים, ויאמר לו זכה באלו לפלוני? מתרצת הגמרא, מפני שלא סמכה דעתי, לא סמך אותו נותן בדעתו, ולא היה מאמין באנשי המקום למסור בידם את המטלטלין, מפני שסבר, שם יתווה אכילו. מפני שהוא חשש שאותו אדם ישיר את המטלטלים ויקיים אותם בביתו, ולא ייתן אותם למקבל המתנה. ואלא מקשה הגמרא, אז מהי משמעות הלשון אין לו תקנה? הרי בפועל הוא כן היה יכול לזכות את המתנה על ידי אחרים, במידה והוא ירצה בכך. מבארת הגמרא, הכי כאמר, כך צריך להסביר את הלשון, שלמאי דלא סמך דעתי, לאדם כזה שלא סומך בדעתו, למסור את המטלטלים בידי אחרים, אין לו תקנה עד שיקנם על גבי קרקע. עד לכאן דף חפב, למעוניינים בהרחבה, הזכיר מסורת הש"ס את דפוס זולצבך. וזו הזדמנות לזכור את דפוסי התלמוד. התלמוד הבבלי, ספר היסוד של הספרות הרבנית, הודפס במהדורות רבות למין שלי המאה ה-15, זמן לא רב לאחר תחילת מהפכת הדפוס ועד ימינו. מהדורות של מסכתות יחידות מן התלמוד הודפסו בספרד ובפורטוגל לפני גירוש ספרד, ולאחר מכן בפס שבמרוקו. מהדורות אלו היו מבוססות על הענף הספרדי של כתבי היד של התלמוד, ורק שרידים מעטים מהן נשמרו. בשנת 1484 הודפסו בדפוס של משפחת שוונצינו מסכתות יחידות על פי ענף הנוסח הצרפתי אשכנזי. המהדורה המלאה הראשונה של התלמוד, ש"ס ונציה, הודפסה בשנת 1520 בבית הדפוס של דניאל בומברג בוונציה. במהדורה זו נקבעה לראשונה חלוקת הדפים של התלמוד המקובלת עד היום, שבה התלמוד מחולק לדפים, כל מסכת מתחילה בדף ב', כנראה בגלל שהשער נספר כדף א', וכל דף מחולק לשני עמודים א' וב'. בשנת 1546, בדפוס יוסטיניאן, המבוסס על המהדורה השנייה של דפוס ונציה, נוספו לראשונה מדורי מסורת התלמוד, שלימים בעקבות הצנזורה השונה שמה למסורת הש"ס, וכן אין משפט ותורה אור מאת הרב יהושע בועז. כן נקבעה בעקבות דפוס ונצינו צורת הדף של התלמוד, כאשר פירוש רש"י בצד הפנימי של הדף, פירוש התוספות בצד החיצוני, ונוסח התלמוד עצמו במרכז. באמצע המאה ה-16 הורה האפיפיור יוליוס השלישי ימח שמו על שריפת התלמוד, ובשנת 1559 כלל האפיפיור פאולוס הרביעי ימח שמו את התלמוד ברשימת הספרים האסורים. האפיפיור פיוס הרביעי ימח שמו התיר להדפיס את התלמוד, אך תוך צנזורה. עקב כל זאת עברה הדפסת התלמוד לבאזל, שם הדפיס אותו בשנים 1578 עד 1580 אמברוסיוס פרובן, לפי הזמנה של שמעון גינסבורג, שהיה מוכר ספרים מפרנקפורט. מהדורה זו עברה צנזורה, ובין השאר הושמטה ממנה כליל מסכת עבודה זרה. היא הודפסה בנפרד בקרקוב בשנת 1580. במאות השנים הבאות הודפסו מהדורות רבות בערים שונות באירופה, למשל לובלין, קרקה, ברלין, דירנפורט, פיורדה, אמסטרדם, פראג וגם זולצבך, ורשה ועוד. החל ממהדורת אמסטרדם נדפסו בסוף כל כרך פירושי המהרש"ל, המהרש"א והמהר"א מלובלין. בתי הדפוס שהדפיסו את התלמוד היו כפופים לשליטי הארצות שבהם נמצאו, והוטלו עליהם מגבלות חמורות של צנזורה שכללו התערבות של צנזורים, בהם יהודים משובדים שהכירו היטב את התלמוד. ההתערבות הייתה בנוסח התלמוד והשמטות של קטעי תלמוד שנחשבו מנוגדים לנצרות. למהדורה מפוארת ומלואה במיוחד נחשבת מהדורת התלמוד השלישית שהודפסה בדפוס רום בשנים 1880 עד 1886 בעיר וילנה, הידועה בשם ש"ס וילנה. מהדורה זו הצטיינה במבחר רב של פירושים, בהגעה קפדנית של הנוסח ובאיכות הדפסה גבוהה. על מהדורה זו מבוססים רוב הדפוסים של התלמוד שהודפסו במאה ה-20. בזמן מלחמת העולם השנייה הודפסה מהדורה של התלמוד בהונגריה בשנת 1941, וזאת לאור המצב בפולין וליטא ועקב חוסר בספרי תלמוד בהונגריה, שבה מצב היהודים היה עדיין סביר. בשנגחאי שבסין הודפס כל התלמוד מלבד מסכת יבמות על ידי ישיבת מיר, על מנת למלא את המחסור בספרים לפליטים שברחו מאירופה. לאחר מלחמת העולם השנייה הודפסה מהדורה של התלמוד במינכן על ידי ועד ההצלה, בעזרת מימון של הצבא האמריקאי באזור הכיבוש. כל המהדורות הללו התבססו, כפי שציינו, על מהדורת ש"ס וילנה.